הנושא הכללי של ספר בראשית, התולדות. זאת אומרת, עניינו של ספר בראשית לברר דרך איזה פרצוף אנושי נשמרת תוכנית הבורא ביחס לאדם. כלומר, התורה מספרת לנו שהאדם נברא כתוצאה מתוכנית מסוימת, ומבררים דרך תולדות האנושות מהו הפרצוף האנושי שמשמר את התוכנית הזאת, מקיים אותה, ובסופו של דבר מתברר שזה עם ישראל. אבל יש לזהות היהודית היסטוריה, וכל השלבים השונים של ההיסטוריה הזאת מצטרפים בתור שכבות פנימיות של הזהות הזאת. ולכן התורה מעריכה כל כך לספר למשל על הלבטים של אברהם, הלבטים של יצחק, של יעקב, של השבטים, עד שנוצר הפרצוף ישראל, כי כל מה שהתלבטו בו אבותינו אז נשאר עדיין חלק אינטגרלי מזהותנו. כלומר, כשאתם רואים מתחים בחברה הישראלית בימינו, או בחברה היהודית בכלל, לאו דווקא בארץ ישראל, אפשר לראות שם את ההשתקפות של כל מיני צרות שעבר רבנו במהלך התגבשות הזהות שלו. למשל, לפי מה שלמדנו בשבוע שעבר, הנטייה הנקראת בימינו יפיות נפש, הבא לידי ביטוי בתנועה חברתית בשם שלום עכשיו, יש לזה שורש. זה אברהם אבינו למשל, כל מיני נטיות של נפשנו מקורה באבותינו, ולכן זה חשוב להבין איך זה מתפקד, ולכן התורה מספרת לנו איך זה קרה. אחד משלושת מרכיבי זהותנו זה אברהם, כן? אברהם, יצחק ויעקב. עם ישראל זה לא בני יעקב, זה בני יעקב, בן יצחק ובן אברהם. אם היינו רק בני אברהם, זה היה נותן צורה שונה לגמרי של היהדות. רק בני יצחק זה הצורה אחרת, רק בני יעקב זה הצורה אחרת. כן, אבל רק אם אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב ביחד, חל עלינו שם ישראל, ואז אלוהינו הוא אלוהי ישראל. למה אני מתכוון? למשל, מי שמכיר רק באלוהי אברהם, זה בסופו של דבר הנצרות, אלוהים שכולו אהבה. מי שמכיר רק באלוהי יצחק, זה בסופו של דבר האסלאם, אלוהים שכולו מידת הדין. מי שמכיר רק באלוהי יעקב, זה היהדות הגלותית. אין שום קשר בין זה לבין התורה. זה תורה בתור דת. זה עוד דת שלישית. יש נצרות, יש אסלאם, יש יהדות הגולה. ואם אנחנו מדברים על תורת ישראל, זה דווקא מי שאצלו בא עם מידי ביטוי, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. כן.
אבל
נדון מפייה בנצחות וזאת של צה"ל ובאסלאם. כלומר, תסתרו שכשאברהם אבינו בתחילתו,
כל
התחילה
שלו זה היה
צה"ל, התחום
של האסלאם.
נו. מה זה דת של אומה? דת של אומה זה מה שבא להשלים את מה שחסר בזהות שלה. למשל, בני ישמעאל יש להם נטייה של מידת החסד ללא גבול. מה זה מידת החסד ללא גבול? אין גבולות. ולכן הנטייה הטבעית של האומה הישמעאלית זה גזל ועריות, כי הגזל והעריות זה פריצת הגבול. מצד שני, יש מידות טובות, הכנסת אורחים, מה?
זה לא ברור בכלל.
למה?
זאת אומרת, מה, מרוב אהבה הוא גונב?
אין הבדל בין הרכוש שלי לרכוש שלך. המושג של גבול המבדיל בין רכושי לרכושך איננו קיים. זה הגזל. כן.
במודע לא קיים?
לא משנה. מה? איפה?
יש חמור שלי, חמור שלך, איזה משך הלבים.
אבל אני, אם אני יכול לגנוב, אני אגנוב. עכשיו, ולכן, אם יש חיסרון כזה בנפש, ההשלמה של החיסרון הזה זה דרך דת שהיא כולה מידת הדין. לכן בערבית, איך אומרים דת בערבית? דין, נכון? יש אפילו בצבא לומדים את זה. כן, זה משמש כמרכיב בכללות ידועות. אבל דת זה דין בתפיסה המוסלמית. כלומר, זה מה שבא לשמור מן הנטיות של היצר הרע שלהם, שהוא מבחינת מידת החסד ללא גבול. ואילו אצל עמי אירופה הבעיה היא הפוכה לגמרי. עמי אירופה, אצלם דווקא מידת הדין זה ברור מאוד. המשפט הרומאי, הם המציאו את זה. אז מה היצר הרע שלהם? זה לרצוח. הם עמים ברברים שאצלם, מה? האירופאים. הם צאצאי הרומאים או הגרמנים העתיקים. זה אותו הדבר. זה על חרבך תחיה. ולכן, כשהם באים לחזור בתשובה מן המידה הרעה הזאת, הם בונים לעצמם דק שיש בה מצווה אחת בלבד, ואהבת לרעך כמוך. כלומר, הדת באה להשלים את החיסרון, ולכן דווקא מי שהנטייה שלו הטבעית היא החסד, הוא עובד לאלוהי יצחק, ומי שהנטייה הטבעית שלו זה מידת הדין כיצחק, אז הוא עובד לאלוהי אברהם. יש לך תשובה לשאלה עכשיו? כן. עכשיו, לפי זה גם אפשר להבין עוד נקודה. הנטייה הטבעית של היהודים, מה זה? הרי במה הם מאמינים היהודים? בייחוד הבורא. סימן שמה הנטייה הטבעית של היהודים? המחלוקת. ברור? מה לא ברור? כי הסברנו שהאמונה של אומה זה בא להשלים את חסרונותיה. אז אם אנחנו מאמינים בייחוד הבורא ואנחנו מוכשרים לזה, אנחנו רגישים לייחוד, זה סימן שבטבע שלנו יש משהו שמתנגד לזה. מהו המתנגד לייחוד? המחלוקת. ייחוד. ולכן אנחנו מוצאים שאצל היהודים אין לך אפילו רב וחצי שסובר אותו הדבר.
מה?
כי זה האידאל של הגלות. אידאליזציה של הגלות.
שמה? מה עם ייחוד באלוקי יעקב שדווקא יהדות הגולה
עם יעקב זה הדפוק. זה מי שאיננו מסוגל לתפוס שלטון. שרית עם אלוהים ואנשים. יעקב לא מסוגל לזה. ברור? ולכן הממד הפוליטי מפחיד אותו.
כן? זה קטנה שהוא
נכון, זאת הסכנה. אתה צודק, זאת הסכנה. לכן צריך תמיד להגיד אלו ואלו דברי אלוהים חיים. כן.
אמרנו שכל אמונה בעצם היא באיזשהו מקום...
היא השלמה.
היא השלמה של ההפך בעצם של טבע האומה.
נכון.
כלומר, האמונה צריכה להיות מושלמת, מותאמת לטבע האומה.
לכן זה מותאם. אם למדת מהר"ל, אתה יודע שיש אחדות ההפכים. זאת אומרת, אם אני, ההפך נגיד ממידת הייחוד, כי אני נוטה למחלוקת. אבל אני, מי שנוטה למחלוקת, דווקא הוא רגיש לאחדות. ברור? כיוון שאני יודע טוב טוב מה זה מחלוקת, אז אני גם יכול להבין את הערך של האחדות. מה שאין כן, מי שאצלו אין בעיה של מחלוקת, האחדות אצלו היא יסוד צדדי, לא חשוב. כן.
איך עשיו שהוא מזוהה אותו רומי, הוא רומי.
נו, אז מה?
זאת אומרת, עשיו הרי זה תסיים של עמי המזרח.
עמי המזרח? מי? מה? לא הבנתי.
עשיו, הרי יצחק בירך את עשיו, שאחרי ברכת יחיה.
נו.
אבל
עשיו זה תצאים
שלו זה
עמי
המזרח.
מי אמר לך? למה עשיו התצאים שלו זה עמי המזרח? איפה ראית את זה? תביא הוכחה. הלאה.
עכשיו איזה אב זה מתבטא?
איך עוד
המחלוקת
שלנו? איזה אב זה? הנטייה שלנו זה מחלוקת. אצל אברהם ויצחק. כן? ויעקב אשתם יושב אוהלים, בן אוהל אברהם לאוהל יצחק. כן, כל אחד משלים מה שאין בשני האחרים.
הרב,
כן,
הרב תיק פה את הדת את האמונה כמענה על,
נכון,
אבל האמונה והדת היא עצם, היא לא תשובה לב. היהדות שלנו היא לא
100%, אבל אי אפשר שהדבר הזה ייקלט בעולם אם אין כלי קיבול.
לא, אנחנו האמונה, אנחנו החיים. אנחנו לא צריכים משהו שיענה לנו. בגלל שאני כזה, יש לי תרופה.
זה מה שעושה אותנו ראויים לקבל את הדבר הזה. החסרונות שלנו עושים אותנו רגישים לצורך בתורה. אם לא היה לנו החסרונות האלה, לא היינו מקבלים תורה מעולם. טוב, פרשת וירא, כן. קראת להגיד משהו? דבר.
אני רוצה לנסח את זה שיהיה רק ברור, כן, שהחסרון שלנו, שאנחנו כל הזמן חולקים, לכן הפתרון שלנו הוא הדת שהיא אחדות.
הדת הזאת?
כן, שהיא אומרת שהיא כולה אומרת אחדות.
נכון. כן.
המחלוקת בין אברהם ויצחק
ויצחק ושניהם. לא, יש מחלוקת בין אברהם לבין יצחק. ביניהם. אנחנו עוד נלמד את זה, כן.
אנחנו אמרו לך שנדבר כל הדתות שהן לא שלמות, אז הדת באה לגדור את החסרות, את האסלאם ואת הנצרות. עכשיו מה ליהדות הגרמנית שתגרם חסרות? אז מה הם צריכים? מה גודר אותם?
מה הם צריכים?
לא,
כלומר, מה זה, כן, זה בא להשלים את האלימות. יש במסכת ביצה נאמר שישראל עזין שבאומות, אלמלא קיבלו תורה היו מחריבים את העולם כולו. כן? וזה דבר ידוע, כל מאפיה בעולם אתה מפוגש שם כמה ישראלים.
כן, כמה?
לא, זה לא מצחוק. כן? אנחנו אומה מסוכנת מאוד, לכן ניתנה לנו תורה המחלישה אותנו. כן, זה ישראל, אשריך ישראל, לא יעקב. ישראל זה כבר משהו אחר. כשאתה כבר מגיע לדרגת ישראל, כבר אתה לא צריך לחשוש מהחסרונות. טוב? כן. מאיפה זה במה?
הרצח,
כן.
הוא מבין שהשני קם אדם?
לא, הוא מודע למה זה מידת הדין. למשל בלטינית אומרים דורה לקס סד לקס, החוק קשה אבל זה החוק, יש ערך מוסרי לחוק. טוב, אנחנו ממשיכים בפרשת וירא. פרשת וירא מתארת את ההשתנות, את המטמורפוזה של אברהם אביו. פרשת לך לך פגשנו את אברהם בתור אדם פעיל, פעיל מאוד, בתור מייסד האומה הישראלית, וגם בדרך אגב בתור מפיץ את האמונה באלוהי העולם, כן? בבורא עולם. בפרשת וירא אברהם לומד שיעור ביצחקיות, כלומר הוא לומד לקבל את העובדה שההמשך של התוכנית שלו תהיה דרך אישיות הפוכה ממנו, וזאת אחת הבעיות הגדולות בחינוך. כל אב נוטה להעדיף את הבן שדומה לו,
שדומה לו,
ואילו ההתפתחות של החיים זה דווקא דרך הבן המוסיף חידוש. ויש תמיד מאבק, זה מסביר את מאבק הדורות. האב היה רוצה שהבן יהיה העתקה שלו, אבל אז אם כך לא צריך את הבן. ואילו הבן אומר אני נולדתי כבן כי יש לי משהו להוסיף עליך, ואני צריך בזה להיות שונה ממך. והניסיון של האב זה לקבל את העובדה שיש לו בן, והניסיון הזה הוא הניסיון של שלושת האבות. אברהם אוהב את הבן שדומה לו, מי זה?
ישמעאל.
והוא צריך ללמוד שאת יצחק אוהבים, יצחק אוהב את הבן שדומה לו, עשיו. הוא צריך ללמוד שאת יעקב אוהבים, יעקב אוהב את הבן שדומה לו, יוסף. והוא צריך ללמוד שאת יהודה אוהבים.
למה יצחק כל כך שונה מאברהם?
יצחק הוא בדיוק ההפך מאברהם. יצחק פועל לפי מידת הדין, ואברהם לפי מידת החסד. אלוהי אברהם זה מי שנותן, הוא מכיר אותו בתור הבורא. הבורא זה מידת החסד. יצחק מכיר את הבורא, את האלוהים, בתור מי שאנחנו חווים לו את חיינו, מי שאנחנו צריכים להצדיק לפניו את קיומנו. כלומר, אנחנו חייבים לו דין וחשבון. כלומר, יש תביעה ממטה למעלה. אלוהי אברהם נותן ממעלה למטה, אלוהי יצחק דורש ממטה למעלה. לכן אברהם תיקן תפילת שחרית ויצחק תפילת מנחה. כשאני קם בשחרית, הנה החיים נתונים לי במתנה, הכל שמח, כיפורים צייצר, ואני מודה למי שנותן החיים. בתפילת מנחה כבר עברה היממה או חלק גדול ממנה, אני צריך לתת דין וחשבון האם אני מצדיק את החיים שקיבלתי במתנה. כן,
אבל ככה, מה יש משותף
לישמעאל ואברהם? ישמעאל ואברהם זה אותו דבר.
זה חסד?
זה חסד גמור. ישמעאל
הוא פרא אדם,
אבל הוא פרא אדם עם מידת החסד. וידו בכל ויד כל בו. כן, ידו בכל ויד כל בו, אין הפנה. מה זה חסד? זה ביטול הגבולות. אז זה יכול לעשות בקדושה, זה יכול לעשות בטומאה. למשל כתוב בתורה, בפרשת החרמות, איש כי ישכב את אחותו, חסד הוא. איך כתוב? חסד שמה במובן של בושה, חרפה. אז למה התורה קוראת לזה חסד? כי אין יותר קרבה מאשר האהבה בין אח לאחות. הם גדלו ביחד באותה משפחה, והם שיחקו ביחד, בסוף התחתנו ביחד. חסד הוא. ברור? וזה... כן, כי אין גבולות. אבל זה חסד רע. החסד הזה הוא טומאה. ברור? הביטוי חסד זה לא ביטוי חיובי דווקא, זה ביטוי סתמי שמשמש לטובה או לרע. לטובה אצל אברהם, לרע אצל ישמעאל. אבל אברהם אוהב את ישמעאל, כי הוא אומר, נכון, הוא עושה שטויות, הוא מתקלקל, אבל אני מכיר את המידה הזאת, הוא עושה את זה מתוך כוונה טובה, אפשר לתקן את זה. כן,
גם אתה לא אומר שישמעאל הרי אנחנו רואים שישמעאל לא יכול להישאר.
זה בדיוק מה שאני מסביר לך. השאלה הזאת נשאלה בתחילת השיעור, ואני הסברתי שכל אומה נוטה להשלים את חסרונה. הנטייה הטבעית של ישמעאל החסד, לכן הדת שלו היא של מידת הדין. ברור? ועמי אירופה שהם נוטים מידת הדין, לכן הדת שלהם היא מידת החסד. טוב? כן.
יש דוגמאות מידת הדין של מופע?
כן, זה דבר פשוט מאוד. אם אני צריך להצדיק את החיים שלי, סימן שאני צריך לשלם את המחיר של עצמי. איזה מחיר יש לעצמי מלבד עצמי? לכן יצחק, אצלו אין שום בעיה, הוא נותן את עצמו. והאלוהים ניסה את אברהם. לאברהם זה ניסיון, ליצחק זה לא ניסיון.
מה קורה
אחרי
זה?
אז אנחנו נראה את זה בהמשך פרשת תולדות.
זה עקבי כל החיים,
פרשת תולדות זה גם יצחק, כן? גם כן, ויהב יצחק את עשיו. הוא אוהב אותו. אדם שיודע להרוג, זה מוצא חן בעיני יצחק. כי זה אדם שיכול לתפוס אחריות על הפוליטיקה הבינלאומית. ושאין כן, יעקב נשאר בישיבה, עושה נזיד עדשים במדבר, מה באמת? עם זה אפשר לנות את העולם? כן, אי אפשר. אז נכון, יצחק הוא גם שופך דמים. עשיו שופך דמים, אבל זה אופי טוב. אלא מה, הוא חוטא, חוטא אפשר לעבור בתשובה, אבל האופי של יעקב לא מוצא חן בעיני יצחק.
זאת אומרת, יצחק מוכן להשלים עם שפיכות דמים?
לא משלים, אבל הוא מעדיף אישיות כזאת מאשר אישיות
מסוימת. הוא יודע שהיא הכרחית לעולם.
נכון, כן.
למה האבות אהבו דווקא את הבן שהוא לא הלא נכון?
כי הוא היה דומה להם. זה תמיד ככה, אדם אוהב מה שדומה לו. זה בטוח, זה אני מכיר. מידת החסד אומר אברהם, אני מכיר. מידת הדין זה נראה לי חדש, זה נראה לי רפורמה. כן, המעלה זה החיסרון. כן, כן, שהם מתקדמים. כן, 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 אז אתה שואל מה מבדיל בין שני העמים. ההבדל הוא שהחיסרון של העמים הוא תמיד חיסרון במידה אחת, ולכן אפשר להשלים על ידי מידה אחרת, ובזה זה מסתיים. בישראל החיסרון הוא מהותי, לכן הוא לא מסתיים לעולם. לכן נקרא יעקב, שהוא עוקב אחרי השלמות. אז תשתדלו לא לשאול יותר מדי שאלות שהן לא לגופו של עניין. בסדר? יש שאלה. כן.
רגע, אבות לא הכירו אצל הבנים, לא הכירו את הצד הנכון?
נכון. אוקיי. זה בדיוק מה שאת רואה מרצת להגיד, כן.
אצל כל הבנים שהאבות אהבו אותם,
הם תפסו את המידה בצורה מוקצנת ושלילית.
נכון.
אצל יוסף זה גם כן?
אותו דבר. כלומר, זאת טעות לחזור על דבר שהיה נכון בזמנו. זה היה נכון פעם, אל תמשיך עם זה. זה כבר מילא את תפקידו ההיסטורי.
זה קטנה, אין את זה יוסף? כמו שפה זה כבר הורא?
כן, 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 כשנלמד על יוסף נדבר עליו. אוקיי? אם כן, וירא, זה הלימוד של אברהם, הוא מתלמד לקבל את יצחק. וזה מתחיל עם ההודעה על לידת יצחק. וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים מסתכלים עליו. וירא וירוץ לקראתם מפתח האוהל וישתחו ארצה. ויאמר אדוני, אם נא מצא חן בעיניך, אנא תעבור מעל עבדיך, יקח נא מעט מים ורחצו רגליכם וכו' וכו'. פסוק ו', וימהר אברהם. עד עכשיו, על מי היה מדובר? וירא אליו, למי? מי אמר לכם? לא כתוב. הפסוק הקודם?
מבול אברהם.
כן. נו, ואז מה?
אלא,
כן, זה מסתבר. אבל רש"י אומר, נכון? גם ההקשר של הפסוקים אומר. אז למה התורה לא אומר? למה ההתעלמות העקבית הזאת מלהגיד שזה עם אברהם שמדברים? יקרה יותר מזה, בזוהר נאמר, מה זה השלושה אנשים שהוא ראה? הוא ראה את אברהם, יצחק ויעקב. אברהם ראה את אברהם, יצחק ויעקב. טוב, זה פירוש שצריך להסביר בפני עצמו, אבל אתם רואים? כאילו רוצים למחוק את האישיות של אברהם כאן. כלומר, אחרי ברית מילה, אברהם, שהיא ההכנה להולדת יצחק, אברהם הגיע לדרגת אישיות כזאת שהאישיות שלו בטלה מול הגילוי, וירא אליו. רק כשהיה צריך אחר כך למהר האוהל על שרה, זה וימהר אברהם. אבל עד אז, זה הכל במראה הנבואה, וזה מראה כל כך עליון, שאברהם כבר מפסיק להיות אברהם. יש לך סיבה ברורה מאוד לזה. מה זה וירא אליו? אין לכם קושיה על פסוק כזה?
איך
יצא לראות? תביא מפסוק אחר שמקשד. לא ירא אני האדם וחי. לא ירא אני האדם וחי. מה זה וירא? איך הוא נראה? סימן שהוא לא היה בחיים. כן? זו מדרגה מעל החיים. כי אם הוא חי, הוא לא יכול לתפוס את זה. לכן לא כתוב למי הוא נראה. כן. לא, לא, לא. טוב, אם כן, השלושה אנשים האלה באים ללמד אותו, עכשיו יש הולדת יצחק. עכשיו, צריך, אם כן, לקבל שיעור. מהו התוכן שיצחק מייצג בעולם? אז נסתכל קודם כל בפסוק י"ט, פרק י"ט, פסוק י"ט. או י"ח. ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברכו בו כל גויי הארץ, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם. מהי דרך השם? לעשות צדקה ומשפט. אם כן, התוכנית שאברהם צריך ליישם היא לעשות שני דברים: צדקה ומשפט. בשלב הזה של החיים שלו, מה אברהם יודע לעשות? צדקה, תוכיחו. כן, בפסוק ט"ו, בפרק ט"ו, כתוב מפורש: והאמין בשם ויחשבה לו צדקה. אברהם עדיין איננו יודע לעשות משפט, הדבר הזה נראה לו מנוגד למה שהוא יודע מן האלוהים. האלוהים זה מי שעושה צדקה, לא מי שעושה משפט. דווקא יצחק אבינו בא להוסיף את הממד הזה, שעל מנת שיתגלה שם השם, יש צורך גם לעשות משפט. זאת אומרת, להרוג לפעמים. ולכן המלאכים באים ללמד את זה לאברהם. איך כתוב כאן? פסוק כ', ויאמר השם, זעקת סדום ועמורה כי רבה, וחטאתם כי כבדה מאוד. ארדנה ואראה, הכצעקתה הבאה אליי עשו קלה, ואם לא, עדה. כלומר, השם אומר לאברהם, דע לך, עכשיו אני מתחיל לשפוט בני אדם. עד עכשיו לא עשיתי את זה, עכשיו אתה תלמד שאני עושה את זה. למה עכשיו?
מבול.
מבול זה פעם. אבל למה אני עושה את זה? אומר הקדוש ברוך הוא. כי עכשיו סיפרתי לך שיצחק עומד להיוולד. אז עכשיו פותחים דף חדש, מתחילים לשפוט.
אומר.
זה הצלה. זה לא משפט. הוא לא עשה את זה כי דורלה אומר רשע. כי הוא רוצה להציל את לוט. אין לו ברירה, אבל זה לא משפט. אני מסביר לך, משפט זה לעשות את מה שמגיע לו. אברהם לא אומר שמגיע לי כדור לעומר ליערי. אברהם אומר אני רוצה להציל את לוט, ואני מוכן לעשות בשביל זה הרבה דברים. אבל זה לא ברור בכלל בעיני אברהם שהוא שפט פה מישהו. הוא עשה מה שצריך לעשות כדי להציל את לוט. כן? ולכן הוא פחד גם אחרי המלחמה, שהוא חשב שהוא עשה שלא בסדר וכדי מסדר. עכשיו, תגובת אברהם היא מדהימה. פסוק כך ג' ויגש אברהם ויומר האף תספה צדיק עם רשע. מה משמעות הטענה הזאת?
להציל
את הרשע. בפשט הזה לא. בשלב הזה הוא לא רוצה להציל את הרשע. הוא אומר, אם יש גם צדיק גם רשע, זה לא בסדר להרוג את הצדיק. בסדר? אם כן, בשלב הזה אברהם לכאורה מקבל את הרעיון שצריך להרוג את הרשעים. בשלב הזה. המשך. אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר, האף תספה ולא תישא למקום למען 50 הצדיקים אשר בקרבה. בפסוק הזה אברהם כבר רוצה משהו אחר. הוא רוצה להציל את הרשעים, והוא משתמש בצדיקים כדי להציל אותם. ככלי. זאת אומרת, בשלב הראשון אברהם גישש. צדיקים רשע לא מתאים. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא, אל תדאג, את הצדיקים, לא כתובה התשובה של הקדוש ברוך הוא, אבל כנראה שאברהם מבין שהצדיקים ינצלו. ולכן, באברהם אומר, אבל אני רוצה גם את הרשעים להציל. עכשיו, האם זה טוב, מה שמבקש אברהם, או רע?
משהו לא הבין.
זה רע. זה רע. זה צדקה, זה לא משפט. ועולם שבנוי רק מצדקה ולא משפט, זה עולם שמתמוטט.
למה השם הסכים
את זה? השם לא הסכים, זה בדיוק העניין. אנחנו שוכחים את זה. אברהם משיר זכיח, 45, 40, 30, זה. בסדר, יש לכם מה אתה רואה?
גם שחרור
אסירים. מה?
גם שחרור אסירים?
גם שחרור אסירים. לא עושים דבר.
אבל לא היו חמישים, היה
מסכים. צריך להבין למה. אנחנו עוד נסביר את זה. כי חברה של רשעים, שבה יש 50 צדיקים, זה סימן שהם לא רשעים גמורים. כי אם לא, אז הם היו הורגים אותם. כלומר, ולפעמים זה מסוכן להשאיר את הצדיקים בעיר, כי דווקא הצדיקים מצילים את העיר, ולכן צריך להוציא אותם משם.
מה שאמרת זה לא מידת חסד, זה מידת משפט. עיר שיש בה 50 צדיקים, משפט שלה זה לא עולה להתחסד.
כן, אבל המטרה שלו היא הצלת הרשעים.
אבל מצד מה? מצד המשפט?
הוא משתמש בסעיף במשפט לא בגלל שהוא אוהב משפט. אני אסביר את זה יותר. מה כל כך מפריע לאברהם שסדום תיהרס? הרי לכאורה הם רשעים גמורים. אלא מה? מסביר רבי פנחס מקוזניץ שהצדיקים צריכים להתפלל על הדור שלהם, כי זה אשמתם שיש צרות לדור. מדוע? אם כולם רשעים, אז הקדוש ברוך הוא מה עושה? בסדר, כולם רשעים, זה מה שיש, זה מה שבראתי, ומזה אני מסתדר. אבל ברגע שיש צדיק אחד, זה מקטרג על כולם. והראיה, 10 דורות מאדם ועד נוח. לא קרה כלום. כולם היו רשעים, היה בסדר. הגיע נוח, צדיק אחד, היה מבול. 10 דורות מנוח ועד אברהם, כולם רשעים, הכל בסדר. מגיע אברהם, סדום ועמורה נהרסו. אם כן, מי אשם בזה? נוח ואברהם. לכן הם מרגישים אשמה שעלייתם המוסרית, זה שהם העלו את הנורמה המוסרית, זה פוסל רטרואקטיבית את האנושות של זמנם. ולכן הם מרגישים רגשות אשמה ורוצים להציל. עכשיו,
נוח
זה...
לא,
מה?
לא
נוח. נכון, נוח לא רצה. עכשיו, מה שזה אומר, זה שיש כאן איזושהי בעיה לצדיקים. מכיוון שמרגישים אשמים, אז הם גם טועים טעות מוסרית לחשוב שצריך להציל את הרשעים. כן.
למה להשאיר את זה בתור קשי אשמה ולא ברצון לתת להם צ'אנס?
לא.
לחזור בתשובה.
אברהם לא אומר שיחזרו בתשובה. אברהם גם לא מזכיר את זה. אברהם אומר שהם רשעים. אני אולי רוצה להדגים את זה. תארו לעצמכם שאברהם אבינו שומע שיש הפצצה של בעלות הברית על הקרמטוריום באושוויץ. אם ההפצצה תצליח, ההשמדה תיפסף. ואברהם עומד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא ומתפלל למנוע את ההפצצה כדי שלא ימותו כמה קציני אס-אס. זה בדיוק מה שהוא עושה עם סדום ועמורה. אלו האנשים הרשעים ביותר שהיו אי פעם בהיסטוריה, האנשים האלה. ואברהם עוד רוצה להתפלל עליהם. אז מה שגדול באברהם זה מידת החסד שלו. אמרו על זה בראשית רבה, אהבת צדק ותשנא רשע, אהבת לצדק את בריאותיי ושנאת להרשיעם. ולכן זה מידה טובה שיש באברהם, זה חלק אינטגרלי מן הזהות היהודית. הטעות היא המסקנה. כלומר, האמת המוסרית היא בעולם צריך להשמיד את הרשעים. כלומר, זה שהוא רוצה להתפלל עליהם זה יפה מאוד, אבל הוא צריך לדעת גם שיש האמת של המוסר, מידת האמת, שאברהם עוד לא מכיר אותה בשלב הזה.
רגע, אבל נחזור לנקודה
שהרבה שלא מסכימים, אבל פעם שיש חרשים צדיקים, אז מצד המשפט הם לא רואים לנו? כלומר, האמת המוסרית היא בעולם צריך להשמיד את הרשעים. כלומר, זה שהוא רוצה להתפלל עליהם זה יפה מאוד, אבל הוא צריך לדעת גם שיש האמת של המוסר, מידת האמת, שאברהם עוד לא מכיר אותה בשלב הזה.
רגע, אבל נחזור לנקודה שהרבה שלא מסכימים, אבל פעם שיש חרשים צדיקים, אז מצד המשפט הם לא רואים לנו?
כן, אבל אברהם לא מתכוון, אתה מדבר מצד הסעיף במשפט שמציל את המקום, אבל אברהם לא מתכוון מצד הסעיף במשפט, הוא מתכוון מצד הכוונה שלו בכלל להציל רשעים.
אבל אמרנו שהוא מציל את הרשעים, הוא אולי קצת דנות, כי יש לו יסורי מצפון שבגללם העולם עלה לנורמות גבוהות, ועכשיו הם נטבעים, כי יש למי להשוות. אז הוא לא מציל אותם בגלל שהוא אוהב אותם, הוא מציל אותם כי הוא...
זה לא דבר.
כי יש לו
איסורי
מצפון,
חשב לעצמו. יש איסורי מצפון אם אתה מזיק למי שאתה אוהב.
זה
רק
ככה, אם אני גורם לאנשים
שימותו, בקשר
אם אני אוהב
אותם או לא. זה מקרה שאתה אוהב אותם. כלומר, יש לך איסורי מצפון כלפי משהו שאתה עשית על זולתך, סימן של זולתך, חשוב לך, אתה אוהב. זה מקרה
אוהב. רב, יש לנו מוכרם מסוקים בתורה לפני זה שאברהם ידע מעמצת את דום? אולי זה נובע מחוסר ידיעה.
לא, קדוש ברוך הוא אמר לו,
הוא קומר אף תספה צדיק עם רשע.
לא, ויומר השם זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאוד ארדנה וארץ. עכשיו הדבר הזה לימד את אברהם שצריך לפעמים להעניש את הרשעים.
מה זה הדבר הזה?
השיחה הזאת, השיחה הזאת עם הבורא לימדה אותו שעכשיו יש הנהגה חדשה מתגלה בעולם, הנהגת המשפט מלבד הנהגת הצדקה, שבאה ללמד את המשפט. כן? כלומר שיצחק אבינו הוא יהיה העומד בראשה. כן.
זאת אומרת, הוא לא ידע, כי אנחנו יודעים לדרש שבהתחלת העולם, וזה ראשון, הכתוב ברוך הוא רצה לפעול הכל לפי משפט.
מידת הדין, כן.
כן, ואברהם
לא ידע. אברהם לא מכיר את זה. הוא עכשיו לומד את זה. כן.
הרב אמר
שעבר אין
לו
רק להחזיר אותם לתשובה. לא, לא על מנת להחזיר תשובה הוא רוצה להציל. הוא רוצה להציל ככה.
אז רגע, אז אם אני אציל את הרשעים, מה אברהם אבינו רוצה עכשיו לעשות עם סדום? בוא נגיד שהיו 50 והם נצלו את סדום, מה עכשיו הוא עושה עם סדום?
שימשיכו. שימשיכו לזה. הרי ריבונו של עולם הוא בעל מידת החסד והרחמים. אז למה בכלל? מה אכפת לו? שימשיכו להיות רשעים.
יש לו מרואה את הרצור בעשרה.
הוא כבר הבין שאי אפשר. זאת אומרת, עשרה, פחות מעשרה, אז הוא מבין שאם יש צדיק שגר בעיר שבה יש פחות מעשרה צדיקים, אז גם הצדיק הזה הוא כבר לא כל כך צדיק. זאת הבעיה של לוט. ולכן לוט הוא אישיות בעייתית לכל הסיפור הזה, והוא ניצל לא בזכות עצמו אלא בזכות אברהם. זה כתוב מפורש כאן בזאת. טוב, זה הניסיון הראשון של אברהם. אגב, החברה הסדומית היא לא חברה פסולה לחלוטין. כן? מה יצא מסדום בסוף? לוט. לוט? נכון? לוט יצא. אם כן, יש משהו בסדום שכדאי להציל אותו. עכשיו, מילות יצא שני עמים, מואב ועמון, הם הסדומיים הקיימים בעולם, והתורה קצת מחמירה איתם, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. יש כנראה סיבות לזה, אבל מואבי ולא מואבית, עמוני ולא עמונית, ולכן עמונית אחת ומואביה אחת כן באו בסוף, כן? רות המואביה, נעמה עמונית, ומהם יצא משיח ודוד, כן? אם כן, מסדום מתחילה מגמה משיחית. עד כדי כך נאמר בספר תהילים, מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי ומשחתי. מה זה מצאתי דוד? איפה הוא היה שצריך למצוא אותו? אומר המדרש, מצאתי בסדום, שם היה דוד המלך. מי ההתחלה של דוד המלך? לוט. לוט זה הניסיון להיות דוד, אבל עוד לא היה לו כוח להתמודד, ולכן היה מוכרח לברוח משם. אבל התחלה בסדום הייתה. מעניין, מה כל כך משיחי בסדום? היו בסדום שני חטאים בעיקר. מה החטאים שהיו בסדום? נו, גזל. לא, לא מתנו גזל. זה נמר על המבול. אני רוצה הוכחות, אתם אומרים חטא, אני רוצה הוכחה שיש גילוי עריות. איפה ראית? מה עם לוט? לא סתם גילוי עריות, משכב זכור, זה כתוב. כן, עכשיו יש עוד דבר אחר שהיה, מה אתה אומר? הם מתנגדים לעשיית צדקה, זה כתוב מפורש בספר יחזקאל. זאת הייתה חטאת סדום החוטף, ידי עני ואביון לא החזיקה. זאת אומרת, היה חוק בסדום שאסר לתת צדקה. שני חוקים, כן? זאת
אומרת,
לצדקה, כן, זה ההפך מאברהם, כן? יש שם משכב זכור ויש איסור על צדקה. כתוב מפורש, הוציאה את האנשים אשר באו אליך הלילה ונדעה אותם. מה נדע אותם? זה הומוסקסואלי. כן, עכשיו, מה?
לגבי הניסיון של לוט להיות דוד, הוא ניסה להיות אותו אחד שמאיר לכולם, שמוביל
את ה... נכון, הוא ישב בשער סדום, ולוט יושב בשער סדום. מה זאת אומרת? נתמנה שופט שם, האחד בא לגור וישפוט שפוט, סימן שנתמנה שופט באותו יום. כן,
לא להגיד שדוד הוא תיקון מסוים של סדום.
בדיוק. עכשיו אני אסביר למה הכוונה. אגב, היה פעם בווילנה, באו הגבאים של ווילנה ורצו לתקן תקנה חדשה, שבמקום שיהיו קבצנים ברחובות, שהקבצנים יקחו אך ורק מקופות של צדקה, כן? שיפסיקו לבקש צדקה ביד, יהיה קופות ומשם יקחו. הלכו לגאון מווילנה ושאלו אותו האם הוא מסכים לתקנה. הוא אמר, אבל זו תקנה ישנה כבר, תסתכלו בפנקס ועד ארבע ארצות, זה כתוב שם. תסתכלו בוועד ארבע ארצות בפנקס, לא מצאו תקנה כזאת. אמר להם, איזה ארבע ארצות הסתכלתם? אמרו, פולין גדול, פולין קטן, פולין ליטה. לא, זה סדום ועמורה, עד מה הוא צבועי, כן? לאסור על צדקה, זה מידת סדום. עכשיו, מה המשמעות הזה? למה נותנים צדקה? למה נותנים צדקה, נו? כי יש אנשים שאין להם, אז צריך לתת להם. זאת אומרת, חסר, נכון? אם לכולם יש ולא חסר לאף אחד, לא צריך לתת צדקה, נכון? עכשיו, בסדום, זאת הייתה חברה עשירה מאוד, שמבחינתה הגיעה לשיטה כלכלית כזאת, שבה הם הרגישו, זה נגמר. אנחנו הגענו, על ידי שיטתנו הכלכלית, הגענו לימות המשיח, לכן אסור לתת צדקה. מי שנותן צדקה הוא מגלה שהעולם עדיין חסר, הוא שובר את האידיאולוגיה של הוועדה המרכזת של המפלגה. לכן אסור לאדם כזה להמשיך לחיות. אתה נותן צדקה, אתה שובר את הציור שיש לנו מן העולם.
עכשיו,
יפה. זאת אומרת, הפגם של סדום היה שזה נכון שהם הגיעו לימות המשיח, אבל רק הם, לא כל העולם כולו. ולכן הנקודה שהייתה שם הייתה נקודה משיחית אמיתית, רק שהיא נוצלה לרעה, היא נוצלה לי ברשעות. אם כל העולם כולו היה מגיע לרווחה של סדום, אז זה היה נכון לעשות חוק שאוסר צדקה. גם לא הצלח לעשות חוק כזה, זה היה מובן מאליו. ברור?
אבל אבל כתוב גם אפס כאילו יהיה בך אביון, נכון? אז יש בעיה, יש מחלוקת שמואל ועירב על זה. כן,
אבל
בכל זאת, זה צד שני, תפי שיש מישהו אשמה, כי הוא, אפילו שהרב,
זה אולי
ככה. לא, לא, צדקה זה לא חסד,
צדקה
זה משהו שמגיע לו.
כן, אבל בכל זאת מגיע, אבל לא שאני לא עשיתי.
טוב, זה בעיה אחרת של איך פותחים בעיית הצדקה. מה קורה עם זה? זה לא... אני לא צריך להחליף את הבטריה.
כן. מה הקשר שהם לא הגיעו לה, שהם חשבו שהם כבר הגיעו למשיחיות לבין דוד המלך?
אני אסביר עוד מעט, רגע. דוד המלך זה הסבא של המשיח. כן. עכשיו נמשיך. למה מביאים ילדים לעולם? כי לא נגמר. עוד לא גמרנו את התוכנית של הבריאה. מילאו את הארץ וכבשוה. נכון? מה יהיה כשהתוכנית הזאת כבר תושג? אז יפסיקו פרור, כן? כלומר, פרור ורבור מילאו את הארץ, ככה אמרה התורה. לא מילאת עדיין את הארץ, הכישרון הזה ממשיך. מה יקרה כשתתמלא? תתמלא, זאת. עכשיו, אנשי סדום והמורה שטוענים שהגיעו כבר לחברה אידיאלית, לא רוצים יותר ללדת. אבל יצרה די הראיות עדיין קיים. אז זה בא לידי ביטוי, דרך משקף זכור. מה? לכן, כל חברה שמגיעה לקץ תרבות, תופעות כאלה יש בה. כן? זו תופעה אופיינית לקיצה של תרבות. ולכן שתי העבירות האלה הם שם. אבל אתם מבינים? יצא? מה?
ייאוש,
יום... זה, כן, זה בסופו של דבר ייאוש שבא בגלל שאתה אומר שאתה בסוף. כן?
אבל זה לא משקיעות, אז זה...
אה?
זה הצלחה. אבל
בכלל
תגיד, זה כן
הצלחה,
אבל כאן זה הצלחה.
לא הבנתי.
אנחנו אמרנו שהשני הדברים האלה, אז יכול להם נעוץ קצת של משקיעות.
כן.
אני מבין לגבי האמנות של צדקה. יכול ביטוי של
רווחה וצחה,
איזה הצלחה זה
רווחה? בזכור? לא, אין שום הצלחה, רק זה בא להסביר שאם באמת הם היו מגיעים עוד למשיח, אז גם יצר הראיות לא היה בכלל, לא לזה ולא לזה, כן? המשקף זכור הוא הביטוי לכך שהם לא הצליחו, כן? כיוון שההיסטוריה עוד לא נגמרה, הם צריכים להביא עוד ילדים.
אין בזה נגמרות של משיחיות, זאת אומרת, היא באמנות של צדקה.
כן, כן, ברור. וההימנעות מלהביא ילדים, שזה גם צדקה. להביא ילד, זה הצדקה היותר גדולה שיכולה להיות. אתה נותן חיים למישהו.
בחברה הצילית הערבית, זה כבר תופעה של הרבה הרבה שנים.
לא, בסדר, יש גם, סתם.
לא, עדיין לא נגמרה עם התרבות.
זה לא לגמרי פשוט. האסלאם מאמין שההיסטוריה עוד לא התחילה. מכיוון שאצלם, הבחירה החופשית אינה קיימת, יש שלטון בלעדי של הבורא, אין משמעות למעשה האדם. זה המכתוב. טוב, נמשיך. עכשיו, על כל פנים, מסדום יצא משהו, מואב ועמון. ולכן, התורה באה להסביר, התורה מספרת את לידת עמון ומואב, דווקא בהקשר הזה, כדי שנדע. זה נכון שמסדום יוצא דוד, אבל לא בגלל זה לא צריך להשמיד את סדום. זאת בעיה שמצויה הרבה פעמים מבחינה מוסרית. אני אויב של מישהו. מה צריך לעשות? להרוג אותו. אבל אני יודע גם שיחד עם זה שהוא האויב שלי, יש לו ערכים חשובים. ואם אני הורג אותו, מה עם הערכים שהוא מייצג? גם אצלם יש אנשים טובים וכו'. כן? כן? על זה באה התורה ואמרה, אל תעשה את החשבונות האלה. מה שצריך להינצל משם, יש השגחה אלוהית ששומרת את זה. אתה צריך להשמיד את סדום. מה עם דוד המלך שנמצא שם? לא תצא מתוך ההפכה, זה לא הבעיה שלך.
זה יפק לה את הבעיה אם
נשמיד את זה. לא, בוודאי. ליצחק אין שום בעיה עם זה. מה הוא? דוד המלך מייסד את המשיחיות האמיתית, את המגמה המשיחית בבריאה. הוא לא סותם, אלא אדרבה פותח. ברור? מה? זה עמון ומואב. אתה לא מבין, התורה אמרה משהו מאוד מדהים על עמון ומואב. התורה אמרה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. למה? על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בצאתכם ממצרים. בדרך זה ממצרים. לא יודע בדיוק. מה הם לא עשו? הם לא יצאו לקראתכם עם מזון. זה קצת, זה לא עבירה כל כך חמורה. יש דברים יותר קשים. המלאק בא להילחם בנו. כן? הם לא באו להילחם, פשוט הם לא קידמו אתכם, לא פתחו קיוסק עם ביסלי ובמבה ואמרו חוקי. מוזק. על זה לא יבוא בגלל השם הגולם. אלא יש פה בעיה. מואב ואמון קמו מתוך מיזוג בין שני מרכיבים הופכים. בין לוט, שהוא תלמיד של אברהם, וכולו מדת החסד, לבין בנותיו של מסדום, וכולם ההפך לגמרי מזה. ויש כאן איזה מרכיב בעייתי. כלומר, המעשה של לידת אמון ומואב זה מעשה של חסד, כדי להקים שם לסדום. אבל איך אפשר להקים שם לסדום שהם הפך מדת החסד? לכן, ההיסטוריה תבחן לאן אמון ומואב הולכים. זאת אלה אומות קיצוניות. אם הם לא הולכים בדרך של אברהם, בטוח שהם הולכים בדרך של סדום. לכן, אם הם לא קידמו אתכם בלחם ובמים, סימן שהם כבר סדומים. וזה לא נאמר בשום אומה אחרת. לא?
אבל גם לא תעשה להיות כזה,
זה
לא הראשון שהוא
יכול לשפוט שם? כן, אנחנו יכולים להיכנס הרבה פרטים פה בפרשה, אבל כיום זה פרשה ארוכה, אני משתדל לגעת רק בנקודות עיקריות. עכשיו, פרק כ' מספר על... לא, אנחנו כבר נעבור מיד לפרק כ' א'. הולדת יצחק. פסוק א', והשם פקד את שרה כאשר אמר, ויעש השם לשרה כאשר דיבר, ותהר ותל את שרה לאברהם בן נזקוניו למועד אשר דיבר איתו אלוהים, ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה יצחק. טוב, בקיצור, נולד יצחק. פסוק ת', ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם בצחק. למה הוא צחק? פשוט, הוא ראה במשפחה כולם צוחקים, נכון? ויפול אברהם על פניו ויצחק, ותצחק שרה בקרבה לאמור, והילד שנולד קוראים לו יצחק. זאת אומרת, גם אני מנסה. הוא מנסה ודווקא עושים לו צרות. כן? מעניין, כנראה שהוא לא הבין על מה הצחוק. לצחוק?
זה לא הצחוק, זה מתח.
נכון. הצחוק זה ביטוי לשמחה שלמה, בפועל. ביטוי. כן? אדם שמח, זאת לא אומר שהוא צוחק. שמחה זה בפנים. הוא צוחק כשהשמחה הזאת כל כך גדולה שהיא גם באה לידי ביטוי בפועל. בעולם הזה איך אפשר לצחוק? העולם הזה, רק תפתחו את העיתון בבוקר, מי שצוחק הוא רשע. אתה יכול לצחוק על זה? אפשר. לא, לא הייתה תקופה בהיסטוריה שהיה אפשר לצחוק. לכן אומרת הגמרא, אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה, שנאמר, אז ימלא שחוק פינו. אבל כעת, איך אפשר? אז למה אברהם צוחק? למה יצחק קרוי יצחק? למה שרה צוחקת? כי הם רואים את אור העתיד. הם רואים מה שהולך ומתפתח, מה שעתיד להיות. אז לכן הבן נקרא יצחק. בסוף מה עושה ישמעאל? מצחק. הוא מרוצה ממצב העולם. ככה? זה לא בבית, זה לא בבית הזה. אין צריך להוציא אותו. כלומר, זה רשע במושגים של אותה משפחה. הוא מצחק בעולם הזה, בעולם. לץ. זה לא לץ. לץ הוא לא מצחק. הלץ מבטל את המשמעות של כל דבר. זה לא שמח, זה כבר הלץ. אין משמעות לכלום. זה ייאוש.
לא, אבל שרה חטפה כשהיא צחקה כשהודיעו לה. כשבישרו לה לשרה.
היא לא חטפה? איפה ראית שהיא חטפה?
הרי הוא אומר... לא חטפה, הוא אומר, זה שהיא צחקה. היא נראה את העתיד, אז מה...
יש לי שאלה. תגיד, זה נורמל... זה נראה ממש כמו בגן ילדים. צחקת? לא, לא צחקת. כן צחקת.
לא, אז זה בדיוק
היה שאני רוצה להבין.
לא, אני מכניס לזה את
המשמעות
של
הרב
אמר, אם היא
ראתה
את העתיד.
אז למה היא חטפה? מסקנה, היא לא חטפה, ואני אסביר לך להבין את הפסוקים האלה. כי הרי זה לא ייתכן שבמצב של נבואה, אתה מבין מה זה אומר? ריבונו של עולם, בורא שמיים וארץ, מדבר עם בן אדם, בת אדם במקרה הזה, והיא משקרת? ואתה אומר, לא צחקתי כי היא הרעה. ממי היא מסתירה פה משהו? מדברת עם האלוהים. באמת לא צחקתי כי ירע, אבל הוא אומר לא כי צחקתי.
איך מסבירים לא צחקתי? לא צחקתי, לא ראיתי את העתיד.
אתה מבין את הקושי?
כן.
אז איך נבין את זה? הקושי הוא אחר לגמרי. איך אתה יודע? תצחק שרה בקרבה. נכון? למה היא צחקה בקרבה? למה לא כתוב ותצחק שרה? למרות. למה היא צחקה בקרבה? כשנודע על ידי המלאכים שיצחק עומד להיוולד, התחילה הנשמה של יצחק לרדת לעולם. וזה עבר דרך קרבה של שרה. בעומק העומקים של האישיות שלה התחיל הצחוק הזה. לכן ותצחק שרה בקרבה. אבל היא לא יודעת שהיא צוחקת. לכן, ואת אומר, לא צחקתי, כי יראה, אני הייתי מלאה יראה דווקא. והיא אומר, לא, כי צחקת ולא ידעת את זה. ברור? אני. מה? אבל מה זה כי יראה? מה זה לא צחקתי כי יראה? אבל מה זה לא צחקתי כי יראה? איך היא משקרת?
לא משקרת, זה העניין, היא אמרה לאברהם שהיא לא רוצה להגיד לאברהם.
טוב, בסדר, יש פירושים, תן לי את הפירוש שלי פעם. כן?
למה יש את השאלה? למה?
מה? אה, זה חשוב שאברהם ידע את זה, כן? שם יש כל הביטוי הזה, אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן, נכון? ויאמר השם, ולמה זה צחקה שרה לאמור, אף אמנם מלד ואני זקנתי? לא מובן. איך זה יכול להיות ואני זקנתי? הרי היא אמרה ואדוני זקן, נכון? הפירוש אחד הוא ברש"י מפני השלום שינה, כן? גם זה מוזר, אפשר להגיד בפשט דבר כזה שקדוש ברוך הוא משקר, כן? אלא מה? כשהיא אומרת ואדוני זקן היא תולה את אי האפשרות שלה ללדת בעובדה שאברהם זקן. אבל יש מישהו אחר שלא זקן שהוא כן יכול להגיד לילד, הקדוש ברוך הוא. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, למה זה צחקה שרה למור אף למלד? ואני, אומר את זה לא חוזה, קמתי? היבלה מהשם דבר?
לא מובן,
לא מובן. מה? זה שון תמיה, אגב זה בבראשית רבה, כן? שהקדוש ברוך אומר, ואני זקנתי בלשון תמיה. כן? כלומר, זה נכון שאברהם זקן, אבל אני, אבל היבלה מהשם דבר? כן? לא תשכוחו של הקדוש ברוך הוא, חלילה. טוב, על כל פנים, צריך לסלק את ישמעאל כי הוא לא מבין מה מדובר. עכשיו תראו את התגובה של אברהם, מאוד מאוד מעניין. בפרק כ' א', פסוק י', ואת אומר לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה. היא לא אמרה ואת בנך. היא לא מכירה בישמעאל כבן של אברהם. כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני, עם יצחק. מי זה הבן שלה? יצחק. פסוק 11, וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. מי זה? ישמעאל. כלומר יש פה מחלוקת מי הבן. יצחק, כלומר שרה אומרת הבן שלי זה יצחק, אברהם אומר הבן שלי זה ישמעאל. מעניין. ויאמר אלוהים אל אברהם, אל ירא בעיניך על הנער, לא קורא לו בנך, ועל עמתך, כל אשר תאמר לך שרה שמע בקול אבי ויצחק יקרא לך זרה, וגם את בן האמה לגוי ישימנו. למה? כי זרעך הוא, לא כי בנך הוא. לא, זה ההמשך הביולוגי שלך, הוא מגלה משהו מן התוכנית שלך, למדנו את זה שבוע שעבר, אבל לא כי בנך. ההמשך הלגיטימי של התוכנית האברהמית זה דרך יצחק. והדבר הזה בא לידי ביטוי בסופו של דבר בעקדה. ויהי אחר הדברים האלה, בפרק כ' ב', חז"ל אומרים, מה זה ואחר הדברים האלה? איזה דברים? דבריו של ישמעאל. שישמעאל התווכח עם יצחק מי יותר גיבור. כן? ואז ויהי אחר הדברים האלה, צריך לברר את זה. ובעצם כל הניסיון של העקדה זה ניסיון לאברהם להכיר ביצחק יבנו. ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני ויאמר, פסוק ב', קח נא את בנך. מי זה בנך? זה בדיוק השאלה שלו, בזה תתברר. כשאברהם אומרים לו בנך, על מי הוא חושב מיד? ישמעאל. אומר לו, את יחידך. לא הבן ההוא, אלא הבן שהוא יחיד. היחיד שאפשר להגיד עליו יחידך. מה עושה אברהם? לפי חז"ל, מתחמק. אומר, זה יחיד לאמו, זה יחיד לאמו. אה, לא הבנת? אשר אהבת. הוא אוהב את ישמעאל. מה אומר לו בעצם הקדוש ברוך הוא? לא, אשר אהבת זה לא מי שאתה חושב שצריך להיות, הייתי איתך. ועכשיו אתה תלמד את השיטה של יצחק. מה השיטה של יצחק? מידת הדין. מידת הדין צריך להיות קרב על גבי המזבח. ועכשיו תראו, יש איזה דיאלוג מאוד מוזר בין אברהם לבין יצחק בדרך אל העקדה. כן. לשחוט
את יצחק
זה נשאר יותר קטן או שאני אשחוט? לשמע, אני חושב שבאמת. ברור. כי אל תשכח, כתוב, אל תשלח ידך אל הנער, אל תעשו מאומה. חז"ל אומרים, אל תשלח ידך שלא תשחט אותו. אבל אברהם רצה בכל זאת לעשות משהו. אמר לו, אתה תשלח, אל תעשו מאומה. ועל זה נאמר, אשר לא ציוויתי ולא עלתה על ליבי. לא ציוויתי זה הבן של מלך אדום, ולא עלתה על ליבי זה עקדת יצחק. זה השפה התנכית. אין הווה בתנך, לא אשר אתה אוהב. אהבת מקדמת דנא. עכשיו תראו, יש דיאלוג מאוד מיוחד כאן בפסוק ז', ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אביו, ויאמר הנני בני, ויאמר הנה האש והעצים ויעשה לו. מה פה הביקור? יש גם ניסיון מסוים ליצחק. יצחק שיודע שמידתו הפוכה מזו של אברהם, יש לו נטייה לא לקבל את אברהם כאביו. כאן יצחק התגלה כגיבור, ויאמר יצחק אל אברהם אבי, ויאמר אבי אני מכיר שאתה אבי. כלומר, אני מכיר בכך שמידת המשפט מקורה בצדקה. כלומר, המשפט משועבד לצדקה, לא הצדקה למשפט. כי המטרה של מידת הדין בעולם זה לא לעשות דין, זה לעשות חסד. אבל כדי שהחסד יהיה מלא צריך לעבור דרך הדין. אם כן, יצחק אומר, אבי. מה התגובה של אברהם? הוא אומר, הנני בני, אז אני מכיר שאתה הבן שלי. ואז מה קורה? וילכו שניהם יחדיו. ברגע שיש התאחדות של מידת החסד ומידת הדין, יכול עם ישראל להתחיל להופיע דרך יעקב אבינו, ולכן יש רמז ליעקב כבר בעקדה. כן? הרבה הרבה זרחה, זה הכוונה. ליעקב אבינו, וזה מפורש, העקב אשר שמעת בקולי. מישהו שיקרא על שם העקב והוא יעקב. זהו.